בעניין הבא בו נעסוק נמצאת איתנו על הקו, גברת רותי אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל, שלום לך.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו. כולם תמימי דעים, גם אם לא לגבי מה יהיה ביום שאחרי, אבל תמימי דעים שלרשות מקרקעי ישראל, או רמי, כפי שאנחנו כולנו מכנים, יש תפקיד מפתח ביום הזה. אז לפני שנדבר על העתיד או התקוות לעתיד, הייתי שמח שתספרי לנו קצת על התפקיד שלך, איך הגעת אליו כמובן. תפקיד חשוב ביותר, אפשר לומר, מלבד ראש הרשות. ואיך את רואה את ההבדל בין התקופה בה היית בתפקיד, או הסתכלת על רשות מקרקעי ישראל עד הלחימה, ומי השביעי באוקטובר?
אוקיי, אז החטיבה העסקית היא בעצם החטיבה שאחראית על כל שרשרת הייצור של הקרקע, נקרא לזה, משלב התכנון, הפיתוח, השיווק, ניהול החוזים באגף עסקות, השמאות, האגף החקלאי, בעצם כל הפעילות הזאת העסקית שרשות מקרקעי ישראל עוסקת ומייצרת ומשווקת, אז זה בעצם תחום הפעילות שלנו, שלי בחטיבה. יש שבעה אגפים מקצועיים שמרכזים את כל הפעילות הזאת. אני הגעתי בכלל מהעולם המשפטי, התחלתי בפרקליטות, עברתי לייעוץ המשפטי ברמי, ומשם עברתי סדרה של תפקידים, ואני בהחלט מסכימה איתך שהתפקיד של רשות מקרקעי ישראל בכל העולם, כמובן הנדלני, אבל בעיניי גם הלאומי, הוא תפקיד מפתח.
אז קודם כל, לנו זה יותר מטוב שאת הגעת מהרקע המשפטי. תוכנית שטח נדלני היא אחות תאומה של תוכנית שטח משפטי שמשודרת כאן גם בתחנה, ואנחנו תמיד מנסים למצוא את החופף בין הנדלן למשפט. כשעברת, נקרא לזה לצד, המסחרי יותר, השיווקי, המכרזי, בעיניים של עורכת דין, איך את יכולה לתת את הזווית שלך לזה?
אני חושבת שארגז המשפטים, ארגז הכלים המשפטי שאיתו הגעתי הוא כלי עזר מדהים. גם המשקפיים, העקרונות, הבנת המשפט, אנחנו בעצם עוסקים בכמעט כל תחום, כל שדה בתחום המשפטי, המשפט הציבורי, המינהלי, האזרחי כמובן, הדרך החוזי, ההבנה של 360 המלאה בהחלט מסייעת ועוזרת ופותחת את היכולת ואת האפיקים להצלחה בעיניי במישור העסקי.
יפה.
בעיניי יש לנו המון עורכי דין או יועצים משפטיים לשעבר שבתפקידי מפתח גם בחטיבה, וזה בהחלט מוכיח את עצמו.
יפה. תרשי לי לשאול אותך, נצלול פנימה לרגע. שנת 23... כן. כל מי שאנחנו שואלים בהיבט, בין ההיבט היזמי, ההיבט האדריכלי, בעצם כל נותני השירותים בתחום הנדלן מסכמים את 23 כשנה לא קלה, לשון המתה. איך אתם ברמי מסכמים את השנה הזו? לפני הלחימה, לפני השביעי באוקטובר.
לפני השביעי באוקטובר, אז אני אומר, זה באמת שנה עם נתוני פתיחה או כניסה מאוד מאוד מורכבים, הריבית המאוד גבוהה שנתנה את אותותיה בכלל התחומים, רואים את זה המון גם בתחום הנדלן המיני ובפרויקטים להשכרה, אבל הוא בכלל, ואנחנו שומעים את זה גם מיזמים. אבל צריך גם לזכור שאנחנו אחרי שנתיים של שיווקי C, גם ב-2021, גם ב-2022, של שיווק של מעל 100,000 יחידות דיור, אנחנו נמצאים במצב שיש כ-60,000 יחידות דיור בנויות לא מכורות בידי יזמים. זאת אומרת, אני חושבת שהמאמצים הרבים שאנחנו נתנו בשנים האחרונות, נתנו את אותותיהם במובן הזה שיש איזשהו סוג של רוויה בשוק, ואלה נתוני הפתיחה שהתחלנו איתם את 2023, אבל אני חושבת שבעבודה באמת מאומצת שעשינו, שוב, אני מדברת רגע על לפני השביעי לאוקטובר, ואם תרצה נשלים אחר כך את המשך השנה, נקטנו, אני חושבת שהיכולת שלנו להיות קשובים לשוק, ולהיות בשיח בלתי אמצעי גם עם יזמים וגם עם שחקנים נוספים בתחום, הביאו אותנו לקבל כמה החלטות מאוד משמעותיות במהלך השנה, ואני יכולה להגיד לך שסביב חודשים, אוגוסט וספטמבר, פתאום ראינו איזושהי תחילה של התאוששות, היו לנו 15,000 יחידות דיור שנסגרו בהצלחה במכרזים, גם במרכז הארץ, אבל גם פריפריה, אני מדברת איתך על קריית אקו, על אקו וקריית אתא ואשקלון, זאת אומרת, היו מכרזים מאוד מוצלחים, עדיין בסביבת ריבית מאוד גבוהה, ובכל אופן בהתאמה שלנו, בהחלטות שקיבלנו, אם זה במחיר מינימום, ואם בכל מיני היבטים נוספים, אני חושבת שכן נתנו איזשהו אופק, וראינו את זה באותם חודשים, סביב אוגוסט וספטמבר.
זו נקודה מעניינת, אני חייב, כן, בדיוק. אני רוצה בכוונה לעצור לפני, ואז הגיע אוקטובר, כי אם באמת ראינו איזושהי תחילתה של תופעה, כן, שבאוגוסט, ספטמבר, ואולי קצת מאוקטובר בהתחלה, השוק התחיל להסתגל לריבית הגבוהה, ויזמים חזרו לגשת למכרזים, הרי יזם ניגש למכרז כשהוא יודע לפחות קצת למי הוא הולך למכור. אז אם השוק הראה סימני הסתגלות, והגיע הלחימה, וכולנו יודעים מה היא עשתה, ועצרה במשך חודשיים לפחות את הפעילות לחלוטין, ועכשיו רואים איזושהי חזרה, אולי אנחנו יכולים להיות אופטימיים, לקוות שככל שיעברו החודשים הקרובים, והעצימות הלחימה, כמו שקוראים לזה, תרד, נחזור חזרה לניצנים שראינו.
בהחלט, אני אומר, סיימתי את המשפט הקודם, ואז הגיע אוקטובר, אבל אני יכולה לומר לך ש... כבר בדצמבר אנחנו מאוד אופטימיים, זאת אומרת, שוב, אנחנו כמובן בתנאים מורכבים, אבל אנחנו בהחלט בהחלט רואים המשך של סימני ההתאוששות. אני רק אומר, תראו, החודשים שאנחנו הקפאנו את סגירת המכרזים, זו הייתה החלטה יזומה שלנו מתוך הבנה של המורכבות של מאות אלפי אנשים שנמצאים במילואים, אפילו ברמת מי יכול להיות בחברה שיוציא את הערבות ויגיש את ה... הבנו שגם תנאי הוודאות וגם ברמה הכי טכנית של מי יכול להגיש את המכרזים, הבנו שרגע צריך רגע לעצור ולאפשר איזושהי תקופת הסתגלות, אבל לצד זה שלא סגרנו מכרזים, לא הפסקנו לעבוד, זאת אומרת את ההכנה של המכרזים, קידום התוכניות, שגם שם היו כל מיני עצות אל מול מוסדות התכנון, אבל זה חזר וביתר שאת, אז את כל תהליך הזה שהוא מסגר או הוא מסתיים בסגירת המכרז, המשכנו, גם אם דחינו את מועדי סגירת המכרזים.
יש באמת בעניין הזה...
אנחנו בתקופת בחירות שנדחתה, זאת אומרת, יש כאן עוד פקטור מאוד משמעותי שריחף מעל שנת 2023.
נכון, הבחירות המקומיות.
והמשלמה עכשיו, כן.
נכון,
בדיוק, הממשק שלנו מול רשויות מקומיות הוא ממשק מאוד מרכזי בפעילות שלנו, הוא מאוד מושפע ממנו, וגם הדבר הזה הייתה לו השפעה, ובכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על נתוני כל השנה, וגם מסתכלים על מה שעשינו בדצמבר, עם סגרת המכרזים, זה תקופה של שבועיים. אנחנו יכולים בעיניי להיות מאוד, כן, מאוד אופטימיים. תראו, אנחנו השבוע שעבר סגרנו מכרז בשלום, כן?
כן. אז אזור לחימה צריך לציין.
כן,
אזור מפונה.
137 יחידות. וההיענות ההיענות למכרז הזה הייתה מאוד מאוד גדולה, כמות ההצעות הייתה מאוד גדולה. אז אנחנו כן, עכשיו זה לא המכרזים של אלפי יחידות דיור, ובכל זאת, כשאתה שאלת אותי בהתחלה איפה אנחנו רואים את המקום שלנו בראי המלחמה, אז אנחנו בהחלט רואים אותנו שם, ואנחנו השקענו בזה המון מחשבה ועשייה, גם בהחלטת מועצה שאישרנו, אגב חרבות ברזל, כאשר כל המטרה של אותה החלטה הייתה לראות איך אנחנו דרך כלים שיש לנו בניהול קרקע, מחזקים עוגנים התיישבותיים ותעסוקתיים לאזורי קווי האימות גם בצפון וגם בדרום.
זו באמת הנקודה הבאה שרציתי לשאול אותך. הרי אין ספק שהתגובה החזקה ביותר, יש לומר, מעבר לתגובה הצבאית, היא תגובה התיישבותית. המענה שלנו כמדינה, כחברה יהודית במיוחד, זה להתיישב בכל מקום שבו מנסים להזיז אותנו. אתם כרשות מקרקעי ישראל הולכים לשנות מדיניות מבחינת שיווקים, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נראה בשנה, שנתיים הקרובות, שיווקים רבים יותר בדרום, בצפון, זירוז של הליכי תכנון, או שאפילו מכרזים בלי הליכי תכנון, ותשאירו את זה ליזמים?
מכרזי איזום. אז אין כאן שינוי מדיניות, משום שאנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה במדיניות הזאת, זאת אומרת, לצד, אתה יודע, השיווקי הבוטיק נקרא לזה, שאנחנו מקדמים ויש לזה חשיבות לא מבוטלת. גם בתקופת מלחמה, אם אנחנו מדברים על פרויקטים כמו שדה דוב, שאנחנו לגמרי שם, אנחנו כל הזמן משקיעים המון, גם בצפון וגם בדרום. אם תסתכלו על הנתונים של השלוש שנים האחרונות, אנחנו שיווקנו קרוב ל-30 אלף יחידות דיור באזור הדרום. כאשר אנחנו מדברים על נתיבות ועל אופקים, ואנחנו לקראת תוכניות של 40 אלף יחידות נוספות בנתיבות, והסכם גג נוסף,
כמה זה באחוזים?
גם בנתיבות.
כמה זה באחוזים? אם אנחנו רוצים להשוות, נניח, לאזורי ביקוש, אזורי המרכז?
אני יכולה להגיד לך שאני חושב בשנים האחרונות זה כאילו התקרב כאילו 30%, נתח מאוד משמעותי מהשיווקים שלנו, הם בדרום, ויש לנו גם בצפון, אבל הדרום באמת שגשג, וכשאנחנו מדברים על לחימה, אז חלק מזה שהיו אנשים שירדו באופקים עם נשקים ונלחמו, וזה בזכות הפיתוח והסגסוג שחבלי הארץ האלה עברו, בעקבות תוכניות רבות שקידמנו, ושיווקים שאנחנו, הביקושים היו ביקושי שיא, ואני בהחלט מאמינה שאנחנו נחזור ונראה את זה. זאת אומרת, המלחמה בעיניי רק מחזקת את הצורך ללכת ולהשקיע במקומות האלה, אבל אנחנו לגמרי היינו שם גם לפני השביעי באוקטובר.
זאת אומרת לנו, לא יהיה מדובר כאן בתופעה חדשה, אבל כן, אני מאמין בתור, לפחות מי מההיבט המשפטי רואה את זה, ביתר סט, נכון. נכון, זאת נראה לי תהיה תוצאה.
אז אני אומר לך מה כן עשינו בנוסף, זאת אומרת, אותה החלטה שקידמנו והובאה למועצה בעקבות חרבות ברזל, והיא גם זה השם שלה, אז באמת נתנו יותר עוגנים תעסוקתיים, למשל במרחבים הכפריים, אם זה דרך הגדלת מכסות התעסוקה לקיבוצים ולמושבים, וגם בתחום האנרגיה, והגדלנו את שיעור בני המקום מתוך הבנה שאנחנו רוצים לחזק את ההתיישבות, וגם על ידי זה שאם נחזק את ביתי התעסוקה, שוב, גם בצפון, כי בעינינו האתגר בצפון הוא לא פחות מזה שבדרום, זאת אומרת, אנחנו רואים עשרות אלפי ומעל 100,000 אנשים מפונים מבתיהם, ויש צורך שהמדינה תבוא ותגיד להם, תחזרו ואנחנו רוצים אתכם שם ואתם חשובים לנו ואנחנו רוצים למשוך עוד אוכלוסייה לשם.
יפה.
אז חלק מהדבר הזה זה לתת את כל המעטפת הנדרשת, שוב, בכלים שלנו, יש עוד היבטים שהם לא בתחום אחריותנו, אבל בכל מה שקשור אלינו דרך הקרקע, אנחנו לחלוטין שם.
יפה. תרשי לי לשאול אותך לסיום, בכל זאת רוב מאזיננו נמנים על הציבור הדתי חרדי, ואין ספק שלמנהל תפקיד מפתח בפתרון מצוקת הדיור הספציפית למגזר החרדי. מה את יכולה לבשר לנו שם, מנקודת מבטכם כרשות מקרקעי ישראל?
בהחלט, גם...
אני אחדד, אני אסנגר רגע עלייך בפרט ועל הרשות בכלל. הרשות לא יכולה להחליט ביום בהיר שהיא רוצה לקדם איזושהי מדיניות X, בלי שמשרד השיקון חובר אליכם, אבל בכל זאת, אני חושב שכל כוח נוסף שנסה לפתור את הבעיה הזאת, וזו בעיה, מספיק להסתובב ב... לפני, אני רק אציין פה איזה... מעשה נקרא לזה, לפני כשבוע לקח אותי לסיור מתווך באחת השכונות החרדיות בירושלים, שאני אראה איפה סוחרים זוגות צעירים דירות. אני אולי אשתדל להיות עדין כאן בשידור, אלו לא מקומות ראויים למגורי אדם. נקודה.
בחניונים ובמחסנים.
נכון.
בהחלט, גם בבית שקר, אנחנו מכירים את התופעה הזאת. מצוקת הדיור בחברה החרדית היא בהחלט משהו שצריך להידרש אליו ומצריך טיפול, וזה לא קשור בעיניי, אתה יודע, עם... חלק מהתפקידים שלנו כרשות שהיא רשות מקצועית זה לתת מענה לכלל החברה הישראלית, ויש כאן אוכלוסייה שיש לה את הצרכים שלה, זה צרכים שבאים לידי ביטוי גם בהיבט התכנוני, זה בפרוגרמות למבנה ציבור שאנחנו גם מזיזים לתת לזה מענה, וגם בשיווקים, וגם באופי הייחודי לקהילות האלה, ואנחנו עוסקים בזה משיווקים שהם שיווקים שאנחנו מייחדים לאוכלוסייה החרדית שמצוין במכרז, שזה לצביון החרדי, כמו אלפי היחידות שפורסמו וצלחו, מכרזים שהצליחו באשקלון, ומערים חרדיות שמקודמות, זאת אומרת, לצד הטיפול גם כמובן בכלל החברה ובחברה הכללית והאוכלוסייה הכללית, גם בהיבטים האלה אנחנו בהחלט פועלים, ושוב, זה מצריך, כאילו, אם זה בשכונות, ואם זה במכרזים שמסומנים לצביון החרדי, וגם בהקמת
יישובים. יפה. רותי אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית, אנחנו מודים לך מאוד, ונקווה שתצליחו הלאה, נצלח יחד את התקופה הזו בעזרת השם.
אמן, אמן.
להתראות.
תודה לכם. להתראות.